יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים
דוגרי.
פרק מספר
89. כן, 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 כן. מה קורה, יאיר?
בונג'ורנו, יון. מה קורה, יון?
וואלה, הכל טוב, מה קורה, מן?
בסדר. ולמי שלא יודע למה אנחנו אומרים את זה, יש לנו הודעה מרגשת, שדיברנו עליה בתחילת הפרק, בלפני הפרק, ומי שרוצה להבין בדיוק למה אנחנו עושים את זה, שייך לפני הפרק, קטע שיווקי, קטע שיווקי. זה רק ביוטיוב, אז כן.
כן.
אבל אנחנו פעם ראשונה שותים בירה שהיא לא בירה ישראלית.
נכון, נכון, חברים, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט, וכמו שאמר יאיר, מי שרוצה להבין למה אנחנו עושים את זה. דבר ראשון, יש לנו חברה מאוד טובה, שאשכרה הביא לנו את זה מחול. דבר שני, יש איזו סיבה יותר מהותית לפודקאסט, ללמה אנחנו מסיקים, הפסקנו הפרק עם בירות ישראליות, ויש לנו בירה בשם בירה מולטי, של המייסד בשם, רשום פה, תגיד לי אם זה לואיג'י מולטי.
לואיג'י מולטי.
איי, וואו, חבר'ה, כאילו בירה דבר ראשון, ממש בירה, ממש יפה.
הנה לואיג'י, הנה לואיג'י, יש תמונה של לואיג'י.
יש השפם?
יאה, לואיג'י.
אה, זה הבחור שפה שבלייבל.
כן, כן, לואיג'י שלנו.
אז דבר ראשון, חבר'ה, בקבוק מעוצב ממש מגניב.
מדהים.
דבר שני, כמו שהוא אמר, יש פה גם תמונה של המייסד עם כזה כוס בירה והכל, אבל יש לנו מידע, מה שנקרא, יותר ג'וסי, מאחורי הקלעים של בירה מורטי.
יאיר,
אתה רוצה לספר להם מה העניין של הבירה הכל כך יפה שנראית קראפט הזאת?
אז אני אסביר לכם. בסופו של דבר, יש לנו מידע על זה שעד כמה שהדבר הזה נראה בוטיק, ומאוד מה שנקרא בוטיק.
ויש פה, אתה יודע, שנוסד בשנה כלשהי, ולואיג'י מורטי, יש פה, כן.
בסופו של דבר, זה של הייניקן, והכל שיווק.
הכל שיווק. חברים, זה לא, עכשיו, למי ששואל, זה לא שכאילו היינקן קנתה איזה במבשלה, בוטיק, ולא. היינקן יצרה את הבירה הזאת, ופשוט שמה לה בקבוק, ולייבל בוטיקי, כדי לנסות לכבוש שוק חדש. כאילו, עכשיו כל השוק של הבוטיק מתחיל יותר פופולרי בכל העולם, של הבירות בוטיק. כביכול, אתה יודע, אתה שומע את היינקן וכל מיני בירות שכה רגילות, ואנשים רוצים, מה שנקרא, דברים יותר מיוחדים. הבירות הגדולות אמרו, כן, אין בעיה, קחו בירה מיוחדת. זה עדיין שלהם.
ובואו נראה אם זה טעים.
יאיר, לחיים, אין?
לחיי לואיג'י.
לחיי לואיג'י. דוד? דוד. אם היית שם לי פה בקבוק של היינקן, והייתי שותה את זה, היית אומר, כן, זה היינקן.
זה אותו דבר.
זה אותו דבר, נכון?
זה אותו דבר, כן. הריח.
הריח,
הצבע,
דוד. עכשיו, שנייה, אבל אני חייב להגיד שזה לא טעם של היינקן ישראלית.
נכון, זה טעם, זה חול.
זה חול, דבר ראשון, זה, נכון, וואו, נכון. שכחתי מזה, זה אשכרה חול, כאילו זה לא מבשלה, לא, לא, לא. זה אשכרה, מישהו הביא את הבקבוק מחול. ולמי שיודע, כאילו, טעם היינקן פה בארץ, טעם היינקן באירופה, או באמסטרדם, טעם מאוד שונה.
כמו שדיברנו על גינס פעם.
בדיוק. והטעם הזה כן מזכיר יותר היינקן אירופאי.
נכון.
יותר כזה מתקתק, יותר זורם, פחות מר, כאילו פחות טעמי לוואי. וואלה, כאילו, אני לא שקר, זה בירה טעימה, אבל אין לה שום טעם נראות הזה של בירת בוטיק.
נכון, זה בירה אינדסטריאל.
לגמרי.
הריח אינדסטריאל, מה שנקרא לואיג'י, אל תשקר.
בדיוק. כן, כאילו, יש לה כזה את ה, בוא נקרא לזה הדלילות של בירה אינדסטריאל, ואני מגיע לך גם למה, כאילו, בגלל שזה בירה שמנסה להגיע לכל היעדים, ויש הרבה אנשים שאולי תאומים איזה בירת בוטיק, וכמו שאנחנו חושבים פה, זה מר מדי, זה, אני אוהב, מה שנקרא, פשוט אוהבים בירות שמכולים
בירה לכולם
לצרוך, כזה. לצרוך, לצרוך, בדיוק. אז זה, אז הם מגיעים, אומרים לך, היי חבר'ה, הנה בירת בוטיק, וזה, אתה שותה ואומר, וואי, אני אוהב בירת בוטיק. לא! אתה אוהב היינקן, אחי. אז כן, אז דבר ראשון, ממש ממש אחלה חוויה עכשיו לטעום את הדבר הזה.
היה מסקרן.
תודה, בעלנה שהבילנו את הבירות.
וזה ספתח מעולה. רק קטן, אנחנו, זה לא שאנחנו מבטרים לגמרי על בירות ישראליות, אנחנו משלבים גם
כן, פשוט...
את כל הבירות עכשיו, כולם מתקבלים פה.
מה שנקרא, פתחנו את השוק, כן. פתחנו את האופציות, שזה ממש מגניב, כי אני עוד שנייה טסה ספרד, אני יכול להביא בירות משם, יאיר טסה טיילנד, אני יכול להביא בירות משם, מה שנקרא, בוא ניתם.
נכון, ואם אתם טסים לאן שוב, יש לכם בירה מגניבה משם, אנחנו
תביאו לנו שתי בירות.
נכון, תמיד שתי בירות.
תמיד שתי בירות.
לא, אבל פה זה מספיק.
זהו, פה זה כאילו, זה אפילו לא שליש, אפילו לא חצי, זה 550 מיליליטר.
יאללה.
אז כן, אחלה דבר, אחלה דבר. אני לא אשקר, כאילו חבר'ה, יש הסיבה שאנחנו גם פותחים את זה החוצה, זה מתסכול לא קטן. של תעשיית הבירות בישראל.
רגע, שנייה, אבל אתה הורס לכולם, הם צריכים ללכת לפני הפרק.
זה בדיוק המשפט הבא. כאילו, אני רוצה להביא איזה הוק, כדי שיבינו, כאילו, חבר'ה, יש סיפור מאחורי זה. אתם חייבים, כדי לשמוע מה הבעיה פה, ללכת לפני הפרק, כי חפרנו מספיק שם, זה סיפור לא קצר, תקפצו לשם, ותחזרו לקטע הזה עכשיו. יפה, תודה רבה, תודה שחזרתם.
וזהו.
וכן, יאיר, אז מה קורה?
שמע, יש משהו מגניב של אמזון, נראה לי דיברנו על זה פעם. לאו דווקא בשל אמזון, אבל בהקשר כלשהו, שהם מנסים לפתח עכשיו דרך, שאתה תוכל, אם יש לך קבצי אודיו של מישהו, אתה תוכל להחזיר אותו לחיים, כמו עם אלקסה כזה.
וואלה.
כן, ואני חשבתי על זה, שבתכלס יש כבר מספיק מידע, בשביל שאנחנו נשמר,
וואו.
לעולמי עולמים, יון. ותחשוב על זה שהנכדים שהנכדים שלנו יוכלו לדבר איתנו.
וואו.
דאם.
אם הולכים ככה לכל מיני פרקים שעשינו בעבר, אתה יודע, עכשיו יש את הטכנולוגיה שנגיד איזה AI כלשהו יכול להעתיק את הקול שלך. יש לנו AI שיכול להבין שאלות שלך או דברים רנדומליים, כמו שראינו בתמונות. אפשר גם בסופו של דבר כן להבין את ה... קונספטים ודברים שאנחנו אוהבים, אנחנו רואים את זה כל הזמן בכל מיני פייסבוק, אינסטגרם, וגם בערוץ שאני ממש אוהב, Good Mythical Morning, חלק מהדברים שהם התחילו לעשות לאחרונה, זה ללכת ל-AI שייצר להם פרקים, AI שמה שנקרא סורק,
את כל מה שהם
את כל הפרקים שהם עשו, ועל פי זה, הוא עושה להם פרקים חדשים. זה 50-50, 50% מהפעמים הוא עושה משהו מעניין, 50% מהפעמים הוא עושה משהו מוזר להלאה, אבל, שוב, כל הדברים האלה מתחילים עכשיו.
זה ממש
כן, יש מצב
שעוד
15, אפילו, כאילו, 10-15 שנה, כבר יהיה את האופציה שפשוט AI ייצר פרק שלם של הפודקאסט שלנו.
אנחנו נצטרך לדבר יותר.
לא.
לא, זהו.
וואי, מעניין אם מתישהו באמת יהיו את כל האופציות האלה שאמרנו עכשיו, ופשוט נפרסם פרק 100% AI בלי להגיד לאף אחד.
יואו. וזה כן, ואנחנו נעשה את זה, אם זה אפשרי. לגמרי נעשה את זה.
אני אגיד לך מה, אם זה אפשרי בעתיד, אנחנו נצטרך דבר ראשון, לייצר את הפרק הזה ב-AI, שיהיה רק אודיו, ואז אני ואתה נצטרך לדובב את זה בווידאו, כדי שזה יראה אמיתי.
חזק.
כן. אז אם זה יקרה בעתיד, ואתם רואים משהו מוזר, תדעו שהרעיון הזה עלה לנו ב-2022.
לא, אבל כבר עם הדיפ פייק והכל, גם יהיה אפשר פשוט לעשות וידאו שלם.
נכון, וואי, נכון. נכון. אתה רואה פה סניפץ של כל מיני AI כזה.
איכשהו חייבים לדחוף לפה את המשפט אילון מאסק. את המילה, אילון מאסק, אילון מאסק.
וואי אחי, מעניין.
יאללה יון, תן בראש.
אז יאללה, היום יש לי נושא, בואו נראה אם אצליח לפתח להיפה, הנה. יש לי נושא שאני מאוד אוהב, מאוד קרוב לליבי, ואני בטוח שזה הולך להרער המון אנשים, כי זה יגרום לנו לסתכל פנימה. אז חברים, אם אתם רואים שהפרק הזה גורם לכם לקצת עצבים, שתדעו שהוא מדבר ישירות אליכם.
וואו, סקרנת אותי.
אני רוצה לדבר היום, דיוד, על בריאות נפשית.
וואו.
יש איזה המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אז בואו נתחיל ונגיד. אני לא רופא, אני לא פסיכולוג, אני לא מטפל, אני לא סוציאלי.
עובד סוציאלי.
עובד סוציאלי. אני בן אדם, ואני אגיד מאיפה אני מגיע עם כל המידע הזה. אני ילד שנולד למשפחה עם שתי דוקטורטים פסיכולוגיה, אני בן אדם שבסופו של דבר, רוב החיים דיבר במשפחה שלו על בריאות נפשית ועל הפרעות נפשיות ועל איך אנשים חושבים. אני כן קראתי כמה ספרים על זה, אני שומע המון הרצאות לגבי זה, אני שומע המון דיבייטים על זה. אני בעצמי הייתי אצל 5 מטפלים ומטפלות שונים, ואני התמודד עם כל מיני דברים בעצמי.
מתמודדת ומתמודד.
ומתמודד עדיין, כן? אז חבר'ה, זה הרקע שלי. אם אתם חושבים שזה מספיק קרדיביליטי כדי להקשיב לטיפים שלי, מעולה. אם לא, ואתם עדיין רוצים להקשיב ולעשות דיבייט איתי, אני הכי פתוח לזה בעולם. כמו שאמרתי למישהו בתגובות פעם שעברה, אני הכי אוהב שמישהו אשכרה יש לו דעה, כדי שתערער לי את הדעות שלי, אבל מה שנקרא דעה מבוססת. אני רוצה שמישהו יגיד, תקשיב, מה שאמרת שם לא נכון, כי X, Y, Z. וואלה, כן.
כן.
מעולה. נכון. החכמתי.
ונגיד בפרק, בפרק 88 על הפעלות, היו אנשים ש, שנתנו אחלה של טענות וכאילו רעיונות על זה.
אה, נכון, לפני שנתחיל. הזכרת לי. אז אני יכול להגיד אחותי, היא כירורגית באיכילוב. אז דבר ראשון, היא יודעת על מה היא מדברת. סורי חבר'ה שיצרתי את ההתחלה של הנושא שלי, אבל זה חשוב, רציתי להשלים דברים על הנושא של הפרק האחרון. טענה שאני חושב שמאוד מאוד חשובה לדיון של ההפלות. שאם כבר דיברנו שאולי דברים שקורים בארצות הברית לא הכי משפיעים פה, כי פה בארץ גם מסתכלים על זה בצורה שונה. אז אני לא ארחיב לכל הפרטים, אבל בגדול, 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 אני ויאיר דיברנו פה על האם ההפלה נחשב למוות, כי מתי זה נחשב לבן אדם וזה וכאלה. ארצות הברית כרגע אומרים שמהרגע של קונצפשן, שברגע שהזרע נכנס לביצית, בן אדם. כי זה חי.
כן.
אבל שוכחים פה פרט חשוב מאוד. ביהדות, סלש בארץ, סלש בהלכה, יש משהו שנקרא גבול החיות. שזה מתי שאומרים, מתי העובר נחשב לחי או לא לחי. שזה לא שעכשיו דיברו על חירורגיה ביהדות, אבל כזאת דיברו, אם עכשיו הגוף של האישה נכנס למצב של סכנה, מתי צריך להציל אותה? כי מתישהו, כל מה שקורה שם בפנים, הוא יותר מתנהג כמו פרזיט, או כמו פשוט עוד אורגן, איך אומר זה?
עוד איבר.
עוד איבר בגוף של האישה, פשוט איבר שלוקח לה המון המון אנרגיה. אז מה שנקרא, כשהוא בהתחלה כל מיני תאים, והוא מתחיל קצת להתפתח, נכון, הוא חי, אבל הוא חי כמו שלב-לב שלך חי, כמו שהלב שלך חי, כמו שהרות שלך חיות. זה לא אומר שזה בן אדם חי. זה ההבדל. אז גבול החיות, כביכול הם אומרים שברגע שהריאות, מה שנקרא, כבר התפתחו, והוא תיאורטית מסוגל לנשום בעצמו, לא יודע אם אני אומר את זה נכון או לא, שם זה הגבול שזה כבר נחשב לבן אדם, שזה בשבוע 20 ומשהו. אז זה טענה אחת כנגד למה שנקרא אסור לעשות הפלה אף פעם.
אוקיי.
הטענה שנייה שחשוב לי להבהיר, ואחרונה לעכשיו, כי זה כבר פרק קודם, זה שהיא אמרה לי משהו מאוד 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 מעניין. אנחנו עדיין לא יודעים למה התינוק נולד ביום שהוא נולד. לא יודעים מה שרשרת הדברים מבחינה כימית או ביולוגית שקורית, שגורמת לילד להגיד, טוב, אני מוכן, אני יוצא עכשיו.
וואלה.
כאילו, יש כל מיני, יודעים שיש דברים הומניים וכאלה, אבל לא יודעים כאילו ספציפית. מה קורה? מה קורה באותו יום? כאילו, אתה יודע, יש תקופה שהוא מוכן, תקופה שהוא זה, אבל מה קורה באותו יום שהוא אומר, עכשיו, זהו, אני מוכן. אז בגלל
שאנחנו... וואלה, מעניין.
אז בגלל שאנחנו לא מבינים את זה ב-100%, כנראה שיש שלב, שוב, זה לא 100%, כן? יש אנשים שנולדים קצת לפני, קצת אחרי, כמו כל דבר בחיים, יש קצת אחוזים לפה ולשם, אבל לרוב, 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 ילדים נולדים שמוכנים. אז כנראה שהגוף, סלש העובר, יודעים מתי הוא מוכן להתחיל את החיים, ומתי הוא לא מוכן להתחיל את החיים. זאת אומרת, שפה הוא כבר, מה שנקרא, תינוק שמוכן להיות בן אדם, ופה הוא עדיין עובר שלא מוכן להיות בן אדם. אז כנראה שגם שם יש גבול מסוים,
כן.
שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו, וזה למה כנראה אפשר להסתכל על זה עדיין בתור עובר ולא בן אדם פוטנציאלי, ואחרי שיוצא, כן בתור בן אדם פוטנציאלי.
וואלה, מעניין מאוד הנקודת מבט.
שתי נקודות מאוד חשובות, שלעתי מאוד 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 חשובות לדיון של הפלה.
נכון, ומי שרוצה להקשיב להכל, פרק 88.
לגמרי. סורי לדיטור, בוא נחזור, יאללה. חברים, לבריאות הנפש. אז ככה, בכמה משפטים, מה זה אומר בריאות הנפש? הנפש. אז כדי, ממש כדי שאנשים יבינו, חילקתי את זה ככה. פגיעות חיצוניות, מאוד קשה לנו, מאוד קל לנו לראות. אתה רואה שיש לך פצע, אתה רואה שיש לך רגל שבורה, קל לזהות שנמצאות שם, ואז קל להבין שאתה צריך לטפל בזה.
וקל להבין איך לתקן. קל להבין גם איך לטפל בזה יחסית.
יחסית, כאילו אם אתה הולך לרופא אולי זה, אבל יש גם הרבה אנשים שאתה יודע, רואים אצלם דברים, ולא יודע גם יודעים איך לטפל בזה. למשל, אתה בן אדם יכול לראות שהוא overweight, שהוא במשקל עודף.
כן.
אבל לא לגמרי יודע איך לרדת במשקל. אולי קצת יודע, אבל לא לגמרי. יש אנשים אולי שיש להם כאב בכתף, או דברים כאלה, כאילו דברים שאולי, אתה יודע, איזה ראש באור, ולא יודעים איך לטפל בזה, אבל הדבר הראשון להבחין שזה קיים וזה צריך ליפול, זה ההבדל הכי גדול למה שנקרא בריאות נפשית. יש כל מיני דברים בנו, שבגלל שזה בתוכנו, אז הדבר הראשון אנחנו לא יכולים לראות אותם, ואנחנו לא יכולים להבחין ולהודות שזה קיים, כי אין לנו שום יכולת כזאת מבחינת
נכון,
הביולוגיה שלנו.
זה מאוד קשה למוח האנושי לקלוט שמשהו לא בסדר בפנים.
נכון. ובנוסף לזה גם יש קצת, בחברה שלנו קצת סטיגמה רעה, כלפי מה שנקרא הפרעות נפשיות, או קושי נפשי כלשהו. כן. אז זו הפרעה. בקטע של, כן, אם יש לך הפרעה נפשית או קושי נפשי, אתה כנראה משוגע. אז עכשיו יאיר, האם לך יש סטיגמה כלפי אנשים שאומרים שיש להם קשיים נפשיים? זאת אומרת, כשמישהו אומר לך שיש לו דיכאון, או יש לו חרדה וזה, אני יכול להגיד לך שאצלי המון זמן, ועדיין יש לפעמים, את העניין של, טוב, אתה קצת מגזים, אחי, או אתה כנראה כאילו, זה, אין לך באמת איזה הפרעה נפשית. או כנראה, קצת להסתכל בתור בן אדם משוגע. אתה יכול להגיד האם אתה יכול להגיד שאצלך עדיין קיים כזה איזה קונספציה של, ברגע שמישהו אומר לך שיש לו קושי נפשי, שאולי הוא מגזים?
ההפך, אני חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שאין להם כלום, והם לא מבינים שיש להם.
וואלה.
כן.
זה נקודה מעניינת.
מבחינת סטיגמה אין לי, כי יש לי אנשים הרבה, היית בא אליי לפני כמה שנים, הייתי מסתכל על זה אולי אחרת, אבל תוך כדי החיים, גם איתך וגם עם קרובים אחרים שלי במשפחה, שהבנתי שיש להם בעיות, אז לגמרי למדתי להבין מה זה אומר, לא, אתה יודע, אני לא יודע הכל, אבל למדתי לקבל את זה ולהבין שזה לא משהו רע, זאת אומרת, זה משהו שאפשר, אם בן אדם רוצה לטפל בו, זה בסדר, כאילו, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, וזה לא סטיגמה, כאילו, בקטע רע.
כן. אז דבר ראשון, מה שאתה אומר, זה מאוד בוגר בצדך. הלוואי וכולם יהיו כמוך. אני יכול להגיד לך שיש עדיין הרבה אנשים שמסתכלים על בריאות נפשית בקטע של פשוט, ברגע ששומעים את זה, זה יותר קשור לשיגעון. כנראה שאתה משוגע, יש לך איזה בעיה כלשהי. זה לא בעיה כמו שיכול, כאילו, לפחות אני רואה את זה בתור, יש בעיות שהן כמו מה שנקרא שריטה, אתה יכול לטפל בזה שנייה, או פשוט דברים יומיומיים, או דברים הרבה יותר עמוקים, כמו למשל מישהו שנולד בלי איזה איבר, או מישהו שנולד עם איזה קושי, מולד כלשהו נפשי.
כן.
אז כאילו, מה שנקרא, בספקטרום הזה יש את כל האופציות. אבל כמו שאמרנו, בגלל שזה נפשי וזה פנימי, הרבה יותר קשה להבחין בזה, והרבה יותר קשה להתמודד עם זה. האם אתה גם חושב אולי שיש עניין מגדרי בקונספציה לגבי בריאות נפשית? זאת אומרת, אם מישהי אומרת לך שהיא קשה לה, או היא מדוכאת, או היא חרדתית, או אם מישהו אומר לך שהוא מדוכא או חרדתי, האם אתה רואה את זה שונה?
וואו. אני חייב להגיד שאני ראה לי, לא יודע אם להגיד להעריך, זאת מילה הנכונה, כי זה ישמע כאילו אני, אבל כאילו אני מרגיש שלגברים הרבה יותר קשה להיפתח בנושאים האלה. האנשים שקרובים אליי לפחות, זאת אומרת, האנשים שאני מכיר שיש להם קשיים, הרבה יותר קל להם לבוא ולדבר על זה. והגברים שאני מכיר, האמת חוץ ממך, רוב הגברים שאני מכיר שיש להם דברים, הם לא מדברים על זה.
כן.
זאת אומרת, הם מאוד מופנמים, סגורים בעצמם, ולא, אין להם את היכולת לבוא ופשוט לדבר על זה. אז מבחינתי נראה לי בקטע הזה לגברים, כאילו, קצת יותר.
כן, האמת דבר ראשון, אני יודע שאני תמיד הייתי מאוד, בן אדם מאוד רגיש, או בן אדם יחסית, כאילו, ספר פתוח עם הרגשות שלו. אבל נראה לי שגם אולי בגלל שאני גדול פיזית, יותר קל לי להיות חלש נפשית מול האנשים.
וואלה, מה זה אומר?
כי אני חושב שאם לכתחילה הייתי בן אדם קטן, שאתה יודע, יותר קשה, כאילו, יש סוג של פחד חברתי מסוים מבחינת גודל, לפחות כשאתה גבר. לא יודע לגבי נשים, אבל כשאתה גבר ואתה עובר תיכון, ואתה עובר צבא, ואתה עובר כאלה, יש איזה קטע של אם אתה רואה מישהו חזק, אתה מחבר אותו יותר, אם אתה רואה מישהו חלש, אתה מרשה לעצמך יותר להתנהג ברצונות מסוימת. תרצו או לא, זה לרוב המציאות. אפשר להגיד גם אותו דבר לגבי כסף, ברגע שאתה רואה מישהו מאוד מאוד עשיר, אתה תחבר אותו יותר, משהו שאם תראה מישהו מאוד מאוד עני.
כן.
כאילו מה שנקרא מישהו עם כוח, מישהו עם פחות כוח. אז בגלל שאולי ידעתי שבאיזשהו מקום אני תמיד יכול להגן על עצמי, אז אני יכול להרשות לעצמי יותר, להיות יותר חלש במובנים אחרים, כי לא משנה מה, אף אחד לא באמת ירביץ. עכשיו, אני חייב להגיד, זה למשל, אני כן עברתי הרבה בולינג שהייתי קטן, כן? ברוב גיל העשרה, דאמבושים, יאר יודע ששברו לי את האף וכאלה, כאילו, כן.
כן, היו מקרים.
היו מקרים, וגם מתישהו אני עברתי את הפיצוץ שלי בצבא, שפתאום נהייתי גדול ופתאום נהייתי זה. ואני חושב שגם אם תשים לב, אחרי הצבא זה מתי שהתחילו גם לי יותר הבעיות נפשיות. אני חושב שגם הרשיתי לעצמי יותר, כי ידעתי, מה שנקרא, אני עכשיו יכול להקל עצמי כאן, כי במקרה ועכשיו מישהו יעשה לי בולינג על קטע נפשי, הוא יגיד, אתה משוגע וכאלה, אני אהיה בסדר. במובן מסוים, כן? לא אומר שזה ממש קשור 100%. אז כשאתה אומר על העניין מגדרי, אני באמת חושב ש... לא באתי, אוקיי, בוא אני כבר אגיד, לא באתי לפה משום נתנים, שום אחוזים, שום כלום, באתי נטו לעלות כל מיני נקודות ולהגיד את דעתנו, אבל כן, יש אחוזים יותר גבוהים של התאבדות אצל גברים, של בסופו של דבר, המספרים של אנשים שיוצאים ומדברים על התקפים מיניים של גברים הולכים ועולים, ידוע שיש מספר מאוד גבוה של גברים שלא מדברים על דברים כאלה, אז כן, מה שאתה אומר, נראה לי להרשות לעצמך, לדבר על דברים נפשיים אצל גברים, מאוד מאוד נמוך.
כן.
אז דבר ראשון, כל מי שמקשיב פה, אני הכי, הכי אומר לכם, חבר'ה, אם אני רוצה שהפרק הזה יעשה אצלכם משהו, עכשיו תקשיבו לכל הנקודות האלה, זה קצת להסתכל פנימה. קצת להסתכל פנימה, ואם אתם מרגישים שכל אחד מהנקודות האלה מדברת עליכם, אל תפחדו להוציא את זה, אל תפחדו לחשוב על זה, אולי לשים לב למשהו. יאיר, האם אתה מתישהו חשבת על טיפול פסיכולוגי? ושוב, אני יכול לשאול פה כל מיני שאלות קצת אישיות. אם אתה לא רוצה
לתת משהו... לא, לא, כל טוב. אני מנסה לחשוב. אני אגיד לך, אני הייתי אצל פסיכולוג בצבא.
קבן כאילו?
כן, אבל זה לא היה בקטע של כאילו... זה יותר בגלל בקטע של היה לי רגעים מאוד קשים בצבא. אבל זה בחיים לא היה בגלל מצב שהרגשתי מעורר עם עצמי. זה פשוט היו לי כל מיני מצבים בחיים שלא ידעתי איך להתמודד איתם. במיוחד שאתה בן 18.
כן.
אז היה לי מצבים כאלה, אבל אף פעם לא הרגשתי צורך, בוא נגיד, אחרי השירות הצבאי שלי, ללכת ולדבר עם מישהו.
אוקיי.
שהוא לא אמא שלי, או חבר, או שיר במקרה הזה. זאת אומרת, תמיד הרגשתי שהמעגל הקרוב שלי, אולי בגלל שאמא שלי גם היא עובדת סוציאלית, תמיד ידעו לתת לי את הפתרונות ואת התשובות לשאלות שיש לי.
כן. אז אם אתה חושב שלפחות מזה אני יכול לנבוע ש... אתה אומר שלא היית צריך, אז רק מי שצריך, או יש לו צורך, צריך ללכת לפסיכולוג? כאילו למי שיש לו צורך נפשי כלשהו?
מי שמרגיש שקשה לו ואין לו את הפתרונות, והוא, אתה יודע, כמו שאני הלכתי, כמו שאני הייתי בצבא במצבים קשים, והרגשתי שאני צריך מישהו שיעזור לי.
כן.
שגם מדברת אותה שפה כמו בצבא, כי הרי אמא שלי נגיד לא עשתה שירות צבאי, כי היא הייתה עולה חדשה וזה, היא הייתה כבר גדולה, אבל בצבא הייתי צריך את זה, אז אותו דבר מבחינתי המצב של החיים האמיתיים, זאת אומרת, אם אתה מרגיש קשיים במצבים מסוימים בחיים, או דברים שאתה לא יודע איך להתמודד איתם, אז כן, אז זה לגמרי מקרים שאתה יכול ללכת ולדבר עם מישהו.
כן. אוקיי, אז עכשיו יש לי את אחד המשפטים הכי insightful שאמרו לי בשנים האחרונות, וזה, הטיפול פסיכולוגי זה הביטוח חיים הכי טוב לילדים שלך.
ביטוח חיים?
הביטוח חיים הכי טוב.
ביטוח, אוקיי.
כן, ביטוח חיים הכי טוב לילדים שלך. חברים, תנו לזה לשקוע שנייה. ברגע שאמרו לי את זה, כל כך הרבה דברים יסדרו לי. דבר ראשון, בגלל ש... אתה יודע, אני מרגיש שיש הרבה דברים ש... במיוחד, כמו שאמרנו, אנחנו גברים, מחזיקים בפנים, דברים שקראנו בגלל... לא יודע, ההורים שלנו התמועדו עם דברים בחיים שלהם, וזה גרם לנו להתנהג בצורה מסוימת, התנהגו ככה מסביבנו, התנהגו ככה אלינו, איתנו, אנחנו פיתחנו איזה מנגנון התמועדות מסוים, או הגנה מסוים, ואז אתה מתנהג ככה מול הילדים שלך, וזה עובר הלאה והלאה 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 והלאה. וברגע שאתה אשכרה הולך למישהו, ואתה שם לב לדברים, מעלה דברים, יודע מה המקור שלהם, יודע מה לעשות איתם, אתה לא מעביר את המשקל הזה הלאה.
כן.
לא רק זה, לא רק שמבחינתך אתה לא מעביר את זה הלאה, אם לילד שלך עולים דברים, אתה תדע איך להתמודד עם זה בצורה יותר בריאה. דבר שני, לא ללחץ מדברים. דבר שני, לדעת איך לעזור לו. אז חברים, אני בא לפה כדי להגיד שאני ממליץ לכולם ללכת לטיפול פסיכולוגי. צריך או לא צריך, אני חושב באמת שטיפול פסיכולוגי זה כמו לטפל בתזונה שלך. לא רק מי ש...
מרגיש שהוא צריך.
בתת משקל, אובר משקל, צריך לטפל בתזונה. גם אנשים בריאים צריך לטפל בתזונה. לא רק מי שבמצב, לא בכושר, צריך לעשות כושר. גם מי שבכושר צריך לשמור על כושר. אז כמו עם כל הדברים האלה, אני חושב שכולנו, לפחות בתקופה מסוימת בחיים, צריך ללכת לפסיכולוג, לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה, כמה זמן שזה יהיה, רק כדי להבין קצת מה הולך בפנים. אתה יודע, אני חושב שמשל כשאתה עושה כושר, דבר ראשון, כושר זה מה שאתה יכול לראות עליך. אתה יכול לראות שינויים במשקל, במראה, אתה יכול לראות, להרגיש שינויים בשינה שלך, בכל מיני דברים. ובטיפול פסיכולוגי, אתה פחות שם לב לשינויים בשבועות הראשונים או בחודשים הראשונים. דברים שלוקחים יותר זמן. כמו שאמרנו, כאילו, יש דברים חיצוניים שאתה שם לב אליהם, דברים פנימיים. אני חושב, אבל, שטיפול, ההשפעות של טיפול פסיכולוגי משפיעות להרבה יותר זמן, והרבה יותר לטובה לך ולאנשים שסביבך, מאשר כושר.
אוקיי.
זה הדעה שלי.
מבחינתי, אני תמיד שהיה לי קשה, הפתרון שלי היה כושר. אני לא, כמו שאתם רואים, אני לא בן אדם גדול, או בן אדם סופר שרירי, זאת אומרת, בקושי יש לי קוביות בבטן, אבל אני מתאמן כל הזמן. אני מבחינתי, הסיבה שאני מתאמן, זה היא בעיקר האלמנט הפסיכולוגי, לפרוק, עוזר לי לחשוב, עוזר לי להיות בפוקוס, ואלה האלמנטים שתמיד היו בשבילי שם. זאת אומרת, גם שיר היא בשלב מסוים, בהתחלה היה לה מאוד קשה עם זה שאני מתאמן וזה, אבל בשלב מסוים היא פשוט הבינה, כאילו מה זה היה לה קשה, היא תמיד תמכה בזה שאני מתאמן, אבל היו רגעים שכזה, לא, אני חייב להתאמן, חייב להתאמן, וזה היה לה מוזר בהתחלה. אבל עכשיו היא לגמרי הבינה שאני צריך את זה, שזה חלק ממני.
כן.
אז אני כן רואה את את האלמנטים של הכושר, כמשהו שהוא לגמרי דרך לפרוק הרבה מאוד בעיות או קשיים פסיכולוגיים שיש. זאת אומרת, קשיים פנימיים שיש. נגיד אני עצבני, אחרי האימון אני הרבה יותר צ'יל. קשה לי משהו בעבודה, אני מרגיש לחוץ, מרגיש שמוזר, זה עוזר לי ממש לשחרר את זה.
כן.
ואני אגיד לך שהבעיה מבחינתי, אני בכיף הייתי הולך ומדבר עם מישהו.
כן.
אבל אני לא מרגיש מספיק צורך לדבר עם מישהו, שזה יהיה שווה את הכסף שזה עולה.
כן, האמת שפה בארץ זה לא זול בכלל.
כן.
ממש לא זול בכלל.
וגם יש פתרונות של מקבי וכל זה, אני יודע את זה בשופה, בגלל קרוב משפחה שלי, אבל זה לוקח חודשים עד שהם מביאים לך מישהו.
גם, וגם אני חושב שאצל מטפלים פסיכולוגיים, כאילו כל מטפל שהוא, כמו שאמרנו שאני חושב שהשפעות הן יותר טובות לדווח יותר גדול, יש גם סיכוי גדול יותר להשפעות לא טובות. אם אתה הולך למישהו שלא יודע בדיוק מה הוא עושה. ואני חושב ששם באמת שווה השקעה של זמן ושל כסף, ללכת למישהו שיודע על מה הוא מדבר.
כן.
שזה באמת כאילו, זה באמת השקעה, כמו שאתה אומר, זה השקעה שלא כולם יכולים לרשות עצמם.
כן.
מה שאני אומר פה עכשיו, זה לא משהו שכולם כנראה עכשיו ישימו בטופ של הרשימה שלהם, אבל זה לגמרי משהו שאני ממליץ, גם אם אתה חושב שיש לך קשיים וגם שלא, מה שנקרא, מתישהו בחיים...
שווה לנסות.
שווה לנסות.
כן.
עכשיו, גם רציתי לדבר על העניין של... דבר שמה שאתה אומר לגבי הכושר, זה 100% נכון. כושר עוזר להתמודד עם מצבים נשיים, נקודה. האם זה פותר אותם? לא. אבל לא. כמו שאתה אומר, זה עוזר להתמודד איתם. אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, האיגוד הלאומי של פסיכולוגים באמריקה, מוציא כזה כל שנה סוג של כל מיני הערות או רשימות ואינסייטס חדשים, וכזה גם מוצאים כזה רשימות של למשל הטופ 5 או הטופ 10 דרכים הכי מומלצות להתמודד עם דיכאון בינוני, דברים כאלה, או OCD, כל מיני.
כן.
וכל שנה, כל שנה, מה שנקרא ל-mild depression, דיכאון בינוני, כל זה בעברית, לא יודע. נגיד, המקום הראשון או השני זה תמיד כושר אירובי. הליכה, ריצה, שחייה, אופניים. זה לא אומר שכושר אנאירובי לא עוזר, אבל כאילו זה תמיד המקום השני. זה באמת עושה משהו בגוף, עושה משהו בפיזיולוגיה, שממש עוזר לפרוק את המערכת עצבים, הורמונים, מפריש הורמונים, כאילו מלא דברים. אז אנשים שממש קשה כזה... לא מי שעכשיו כאילו ממש צריך טיפול תרופתי או זה, כאילו אנשים שפשוט יש להם, קשה להם ביום-יום, קשה להם בשבוע-שבוע, והם מרגישים שהם כזה, קשה להם לצאת מהמיטה או כאלה. זה מאוד מאוד עוזר. עכשיו, זה הערה חשובה שאני חייב להגיד, זה קצת מעגלי, כי כושר יכול לעזור לך ברגע שאתה כבר מחוץ למיטה. זה לא מה שיוציא אותך מהמיטה. אבל ברגע כאילו שאתה מצליח לצאת מהמיטה, כאילו אני קורא לזה המיטה, כן? לא, זה לא, לא באמת אומר שאולי הוא במיטה, אבל כאילו ברגע שהוא במצב הזה,
כן, במוד.
לצאת, כן, במוד, אתה לא יכול להגיד למישהו, כן, צא לעשות ריצה. זה לא עזור בשום צורה, בשום דרך. אבל ברגע שאתה מצליח לצאת מהמוד הזה, להתחיל ליצור איזה פאטרן, איזה דפוס יומיומי, או כמה פעמים בשבוע, של כושר אירובי, יכול למנוע לך לחזור למוד הזה.
כן.
אבל זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, רציתי להמשיך לדבר על העניין של פסיכולוגים, מבחינת אנשים, מה שנקרא, כל בן אדם לעצמו. אז רשמתי לי פה ש... כן, מאוד קשה להבחין בעצמך, כי יש לך... אוקיי. זה מה שרציתי להגיד. יש את האנשים, כמו שאתה אומר, שאומרים, אני צריך, אני לא צריך, רק למי שיש צורך. עכשיו, הרבה, כמו שאמרת בהתחלה, אתה אומר שיש יותר אנשים שלא יודעים שהם צריכים טיפול, מאשר אנשים שיודעים שהם צריכים טיפול. נכון?
כן.
אז אני רוצה לחזק את העמדה הזאת. הרבה אנשים שאומרים, לא נראה שאני צריך, לא זה, לא כאלה. דבר שאתה לא יכול להגיד על עצמך. כי קשה מאוד להבחין על עצמך אם אתה צריך, אם אתה לא. כי כמו שאמרנו מקודם, זה מאוד קשה, אפילו הייתי אומר, לקראת בלתי אפשרי לעשות תבחון על עצמך. מכמה סיבות יקרה? דבר ראשון, יש לך דעות קדומות על עצמך. אתה כביכול יודע דברים שעברת, יודע דברים שאתה עובר, או אתה אומר שאתה מכיר את עצמך בצורה מסוימת, אתה מכיר את עצמך כל שנות חייך. ודבר שני, אתה רק רואה את הכוונות שלך. מה זאת אומרת? אני ואתה עכשיו מדברים, אתה יודע מה אתה מרגיש ומה אתה רוצה להוציא, אני מקבל את מה שאתה בסופו של דבר רוצית, בלי הקונטקסט ובלי הסאבטקסט ובלי שום דבר. אז יש אנשים למשל שאולי עבר להם לא משהו, או הם קצת רגישים כרגע, ויכולים לנהל שיחה ולהישמע מאוד מאוד מתגוננים, או מאוד מאוד תוקפניים. וכאילו זה לא הייתה הכוונה שלהם, אבל ככה זה יוצא.
כן.
אז מה שבן אדם השני מקבל, זה התגוננות / תוקפנות. והוא יענה בהתאם. וזה התחיל, זה כדור שלג, של כאילו שיחה שאף אחד לא רצה מכתחילה. אבל כנראה שבן אדם שמקבל את זה, לא יגיד לך, אחי, אתה תוקפני, או אחי, אתה מתגונן. אני לפעמים עושה את זה, אבל רוב האנשים לא, פשוט אנשים עזובתי בשקט, או די, או למה אתה ככה, כאילו, חלס.
כן.
אז גם רוב האנשים לא יכולים להביא לך איזה מראה כמו שצריך. אז אם אתה לא יכול להבחין בעצמך, או לשים לב לעצמך, וגם רוב האנשים שמסביבך לא יגידו לך שום דבר, זה גם למה אני אומר, מתישהו בחיים אתם צריכים לנסות פסיכולוג. כי מה הפסיכולוג עושה בעיקר? שם לך מראה. אומר, תקשיב, זה אתה. ככה אתה מתנהג. ככה אתה עושה, הוא לא יגיד לך את זה, אתה תגלה את זה בעצמך, אבל שם לך מה שנקרא מראה לרגשות שלך, ולרוב פשוט נותן לך אישור.
כן.
זה הרעיון הגדול. זה למה אני אומר לכל אנשים שאומרים, לא צריך, אני לא זה, תנסו מתישהו. פעם אחת בחיים, מתישהו, תחשבו על זה, שימו את זה איפשהו ברשימה בטודוליסט. תנסו. ועכשיו, לנושא היותר חשוב שרציתי אשכרה לדבר עליו היום, זה... מדיה חברתית ובריאות נפשית.
אוקיי.
Okay. אוקיי, okay, שפה נראה לי הדברים נהיים יותר מסובכים ומשתמשים, משתמשים בעיקר. אז בואו נתחיל עם שאלה, יאיר. האם אי פעם חשבת שיש לך הפרעה?
מה זה אומר הפרעה?
ADD, ADHD, OCD, דיכאון, כל השמות האלה.
לא משהו שאני יכול להצביע עליו, אתה יודע. לא משהו ספציפי, לא. לא משהו שאני יכול, כאילו, אתה יודע, די פעם אני בבסה, יש לי ימים קשים,
כן.
כמו כל בן אדם, לפעמים אני כזה במשהו, אבל אין משהו, בוא נגיד, שאחרי שינה טובה לא נפטר, לפי הבנתי. דעתי.
כן,
אתה
כן.
מבין מה אני אומר?
מבין מה אתה אומר.
זה מה שאני חושב. כן. אני יודע, אני נגיד בן אדם שאם אני לא ישן טוב, אז מתחילות לי מחשבות דיכוניות ממש.
וואלה.
ואז שאני הולך לישון וקם, אני כאילו
מעניין.
צ'יל לגמרי.
עכשיו, האמת, אתה מכיר מישהו שקרוב אליך, שאומר שיש לו איזה הפרעה כזאת, ואתה אומר, לא 100% בטוח. כזה, תקשיב, אנשים כזה אומרים, אחי, יש לי OCD, אני חייב לארגן דברים, אני חייב שהבית יהיה מסודר. או, אחי, יש לי איזה ADHD, אני לא מצליח להתרכז בלעשות עבודה, או קשה לי לעבוד כמה שעות ברצף.
אני חושב שיש הרבה אנשים, גם אני שמעתי על זה משהו מפעם, שחיזק את המחשבה שלי, שהרבה אנשים היום חושבים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, ואין להם באמת הפרעות קשב וריכוז?
בבם.
וכן.
כן. אז חברים, אני רוצה לדבר בדיוק על הדבר הזה, אוקיי? אז כל ההפרעות האלה ששמעתם, אני שומע המון מהאנשים, כן אחי יש לי OCD, כן אחי יש לי ADHD, הובחנתי עם ADHD על ידי איזה רופא כשהייתי ילד. אבל הבעיה העיקרית פה זה המדיה החברתית. עכשיו, דבר ראשון, בוא ניתן קרדיט למדיה החברתית. הם באמת שמו על השולחן את עניין הפרעות נפשיות. אני חושב שהמדיה החברתית הייתה ממש שלב חשוב, שאנשים ירגישו יותר בנוח עם כל המושגים האלה.
כן.
מה שנקרא להבין שלרוב האנשים יש דברים שקשה להם בחיים, ביום-יום. יש להם אולי איזה דיכאון, יש חרדה, שכאילו זה לא משהו שמשוגעים, זה משהו שיש לרוב האנשים. אז בקטע הזה, מדיה חברתית, סחתן, כל הכבוד. הנה, גם אני מדבר עכשיו במדיה חברתית על הפרעות נפשיות.
נכון.
אני סיפרתי על עצמי, חלקתי על עצמי, ובתקווה שאנשים יבינו וידעו שזה, הנה, אני בן אדם רגיל, פשוט קשה לי עם כמה דברים. אז בקטע הזה מעולה. אבל, כמו כל מיני מאמנים במדיות חברתיות, כשמישהו רוצה למכור לך משהו, מה הוא צריך לעשות קודם כל? לגרום לך לתחושת חוסר.
כן, שהוא רואה שאתה צריך משהו.
כן. אז דבר ראשון, האם חברים, אתם מכירים את התופעה הזאת בטיק טוק או באינסטגרם? מישהו שאומר, 5 טיפים להאם יש לך ADD או ADHD. האם קשה לך להתרכז על הבוקר? האם קשה לך להמשיך לעבוד אחרי חצי שעה שאתה עובד? עכשיו, כן.
לכולם.
לכולנו קשה. לכולנו קשה. מה ההבדל? שיש אנשים שנושכים שפתיים יותר חזק, יש אנשים שפשוט יש להם יותר צורך לעבוד, כי אם הם לא עובדים, הם לא יכולים להמשיך לחיות. יש אנשים שמסתירים את זה יותר בקלות, את הקושי הזה, אבל לכולם קשה לעבוד. אז הם מתחילים עם כל מיני סימפטומים שלכולם יש.
כן.
יש את זה גם לאנשים עם ADHD, אבל יש את זה גם לכולם. האם כשאתה רואה משהו זה לוקח את תשומת לב? כן, לרוב האנשים. אתה זה, ואתה חוזר, והכל בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אני מכיר אנשים אישית, שראו כל מיני דברים כאלה בטיק טוק, ואז אמרו, בוא ננסה לחקור את זה יותר קצת. מה עושים אחרי זה? נכנסים לגוגל. מה התסמינים של ADD? מה התסמינים של ADHD? מה התסמינים של OCD? ואז להגיד, פאק, נראה לי, יש לי את זה. ואז רואים מה עושים הדבר הזה. ומן הסתם, שם עבד העניין. מתחילים למכור לך כל מיני פתרונות ל-ADD, ל-ADHD, ל-OCD,
איזה פתרונות לדיכאון. יש חוץ מפסיכולוג שמנסים למכור לך?
יש כל מיני תרופות, יש כל מיני טיפולים שונים. לא, זה, כאילו פסיכולוג זה רק אחד. אני חושב שטיפול פסיכולוגי זה הדרך הכי קשה, אבל הכי יעילה לטפל בדברים. יש כל מיני טיפים יותר קצרים, יותר זה, כמו שלמשל, אתה יודע, במאמני כושר בטיק טוק, האם אתה רוצה לאבד שומן מהר, אבל לא להפסיק לאכול פיצה? כן, מי לא רוצה דבר כזה? תראה לי בן אדם אחד בעולם, בן אדם אחד, שיגיד לו לתשובה הזאת. לא, אני רוצה להישאר שמן, אבל לא רוצה לאכול פיצה. אחד, אין כזה בן אדם, כולנו. לי יש את הפתרון, עם רק 8 דקות ביום. 8 דקות נשמע לי מצוין.
מדהים.
מדהים, אבל מה? אבל מה יאיר?
זה לא עובד.
זה לא עובד, זה לא עובד. זה פתרון שאולי תראה, תרגיש את עצמך בהתחלה וזה, אבל לאט לאט תבין שזה פשוט לא עובד. ואז מה הוא יעשה? אם זה לא עובד לך, אתה צריך איזו תוספת, שזה משהו. בוא נעשיב לך עכשיו את התרגיל הזה, ותוכל יותר קייל, ואז תראה ישר. אתה עושה את זה, וככה הוא הולך ומוכר לך עוד ועוד לגמרי. ועוד דברים.
כן.
הנה, היום ראינו את השלט של הבחור הזה, המאמן הזה, איך קוראים לו? אקשטיין.
כן.
איך קוראים לו? דור אקשטיין?
כן.
גם, אני ראיתי כמה, אני לא מאחוז ידע לבן אדם, ראיתי כמה, קפצו לי כל מיני סרטונים ביוטיוב, ראיתי כל מיני שלטים שלו, ארוחת בוקר זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות לגוף שלך. וככה וזה, כאילו, רוב הפודקאסטים, או רוב ההרצאות שאני ואיר רואים, שאנשים שלא רוצים למכור לך משהו, אומרים לך, אחי, זה הכל בולשיט. אחי, זה ברגע שמישהו רוצה למכור לך משהו, יש לו אינטרס, פתאום יש לך מלא בעיות, רק לי יש את הפתרון, אני יודע משהו שאנשים לא יודעים, קראתי מחקרים ששם נכנסת הבעיה האמיתית. כי כולנו רואים דברים כאלה, כולנו חושפים לזה כל היום, והמון אנשים, מה שנקרא, עושים...
חפשים את הדרך הקלה, אנשים חפשים את הדרך הקלה.
חפשים את הדרך הקלה, בדיוק. עכשיו, זה יכול להוביל למה שנקרא סימפטומים פסיכוסומטיים.
מה זה אומר?
מה זה אומר, יאיר? אני אגיד לך מה זה אומר. סימפטומים פסיכוסומטיים זה שברגע שאתה מאמין שיש לך משהו, הגוף מייצר את זה. מה שנקרא Google that shit, זה נכון, זה אמיתי, וזה מאוד, מאוד, מאוד אמיתי. אין לי מילה יותר טובה על זה. כאילו ברגע שאתה חושב שאולי יש לך ADD, ADHD, בגלל הסימפטומים שיש לכולם, ואתה אומר, אה נכון, גם יש לי אלי, אז דבר ראשון, אתה הולך למנטליות של ויקטים. אה, נכון, יש לי הפרעה, יש לי בעיה מסוימת. אני צריך עזרה עם הדבר הזה. אני צריך פתרון לבעיה שיש לי. ואז, ברגע שאתה שומע על עוד סימפטום של הדבר הזה, אתה תחיל להרגיש אותם, כי אתה יודע שיש לך ADD או ADHD, או OCD, או דיכאון, או חרדה, או דו-קוטביות, או כל מיני דברים כאלה, שכנראה שאין לך. אז הגוף מייצר את זה, ואז זה פשוט מתחיל להיות שוב איזה כדור שלג, של סימפטומים פסיכוסומטיים, ואז אתה לא יכול לצאת מזה.
זה כמו פלסבו כזה.
בדיוק. מאוד דומה, מאוד דומה איך שפלסיבו עובד. היי, אז כן, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מפריע לי. מה שאני פה היום, אתה מכיר מישהו? כן, כבר דיברנו על זה. עכשיו, לכן, מאוד 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 חשוב. שנייה, אז, יודע מה? אחרי שאמרת את כל הדברים האלה, אתה על צד שלך מישהו שגילה כזה, בגיל יחסית מאוחר, או גילה דרך מידע חברתית. אה, נכון, נראה לי שיש לי דבר כזה.
וואלה, על דברים נפשיים בחיים לא. לא שמעתי על זה בחיים, אבל לא נפקלתי גם בטיקטוק על דברים כאלה.
על דברים אחרים כן?
על דברים של כושר כן, כל הזמן.
וואלה, כמו מה שמל?
כמו הבחור שאמרת, כאילו, ואנשים דומים כאלה, שמה שנקרא, יש טרנד של לצחוק על סושל, על פיטנס אינפלואנסרס.
אוקיי.
שאתה יודע, מנסים להראות לך דברים לא ריאליים, ש... כל מיני תרגילים מוזרים ודברים שאתה לא... גם על זה דיברתי פעם, נראה לי, שיש מלא אינפלואנסרים שמראים ומראים לך כל מיני תרגילים מזויים שאתה בחיים לא תצליח לעשות, והסיכוי שתיפצע הוא כל כך גבוה, במקום פשוט להראות לך את התרגילים הכי פשוטים שיעבדו, והסיכוי שתיפצע הוא נמוך. אז בזה אני נתקל הרבה. אבל בדברים שהם פסיכולוגיים, לא נראה לי שאני נתקל במצבים כאלה. נראה לי, האלגוריתם של טיקטוק הצליח... כמו שאמרתי, לפענח שאני לא מהאנשים שפחות מרגישים שהם צריכים משהו, אז טיקטוק הצליח...
זהו, תכף, אתה יודע, כי אני באמת יותר הולך לתוכן כזה.
כן.
אתה הולך יותר לקונטנט.
ובאמת, אני לא זוכר שהציגו לי את זה אי פעם, כאילו. אתה יודע, התוכן שאני רואה עכשיו הוא מאוד, מאוד, מאוד עני. זאת אומרת, כושר, פורמולה 1, מתכונים.
אבל מה שאני אעשה להגיד, אם מישהו מצליח לשכנע אותך על משהו פיזי שאין לך, ואז אתה משוכנע שיש לך אותו?
אני לגמרי בן אדם כזה על עצמי מבחינת רפואה.
כן.
שאני פתאום כואב לי, אתה יודע, לפני שבוע כאב לי קצת בחזה, זהו. המוח שלי כבר דמיין שנגמר החיים, ופה להתחיל לחלק את הדברים שלי ולהיפרד מהעולם. באמת. המוח שלי כזה.
כן.
היפוכונדר נראה לי קוראים לזה.
כן, היפוכונדר, אז כאילו היפוכונדר זה לא שם שכתבתי פה, כי היפוכונדריה זה... היפוכונדריה? נראה לי, לא זוכר בדיוק. כי זה יותר בן אדם שמלכתחילה מוצא על עצמו דברים שאין לו. אז לא רשמתי את זה פה, כי נראה לי שהבעיה פה יותר מהותית, זה שמישהו מצליח לשכנע אותך שיש לך משהו שאין לך. זה לא שאתה מלכתחילה כאילו חושב שיש לך כל מיני דברים.
לא נתקלתי בזה בחיים. בחיים לא נתקלתי בזה.
לא, אבל השאלה אם אתה ראית באמת, כאילו, אתה עכשיו ראית שיש כזה טרנדים. השאלה אם אחד הטרנדים האלה צריך להגיע אליך, שפתאום אתה אומר, וואי, נכון, נראה לי שיש לי ככה, או חסר לי ככה, או התרגילים שלי לא באמת כאלה.
אתה מדבר על פיטנס עכשיו.
כן, פיטנס, לגמרי.
שיש תרגילים שלא, שהצליחו לשכנע אותי.
שכאילו, כן. שלמישהו יש את הפתרון שאתה לא יודע עליו.
כן, אבל זה רק מיינד פאמפ, ולמיינד פאמפ אני מאמין בלי...
טוב, מיינד פאמפ, כן, כי הם...
מיינד פאמפ הם לג'יט.
הם לג'יט, הם לא מנסים למכור לך שום דבר.
הם כן מנסים למכור לך.
מה, את החלבון שלהם ואת...
את החבילות כושר שלהם, אבל...
אה, כן?
יש להם חבילות כושר. אבל הם מדברים הכי דוגרי בעולם. הם לא באים ומנסים למכור לך. זה תרגילי כושר, אתה יודע, לכל מיני סוגים של מצבים, וזה לתקופות מאוד ארוכות. והם תמיד אומרים, והם תמיד מדברים דוגרי, ואתה לא מרגיש שהם נשים תחוב חפרה משהו שזה פתרון כסף.
כן.
כאילו זה דברים של תוכניות של חודשים.
כן.
אתה מבין?
כן.
אז אתה לא מרגיש פה...
מעניין, אני לא שמע, כאילו אני שמעתי כמה פרקים שלהם ולא שמעתי את תוכניות.
מפס פיטנס הם מדברים כל הזמן. מפס, מפס.
לא יודע,
אולי... מפס אנבוליק, כל מיני תוכניות כאלה.
אולי פספסתי את העניין הזה. אז מן הסתם, אחרי כל מה שאמרתי, כל מה שירדתי על כל ה-OCD וזה...
לא ירדת על אף אחד.
כל מיני אנשים שחושבים שיש להם ובעצם אין להם. שזה, אני יכול להגיד לך, רוב האוכלוסייה.
אבל אני לא חושב, כאילו לרדת את זה כאילו בקטע רע. אני לא חושב שעשית את זה בקטע רע.
לא עשיתי את זה בקטע רע, אבל אני באמת חושב שיש הרבה אנשים שעכשיו יגידו, לא, לא אחי, אבל באמת יש לי, ואני יכול להגיד להם, אחי, סורי, לא, ושזה הכי פוגע בעולם. כי ברגע שאתה מגיע למנטליות של יש לי בעיה, אתה באמת יכול להיכנס למנטליות של, כמו שאמרנו מקודם, של ויקטים, איך אומרים את זה בעברית?
קורבן.
של קורבן. שכאילו עכשיו, כאילו, סורי, אני לא יכול לעשות ככה וככה, כי יש לי OCD. אני לא יכול לעשות ככה, כי יש לי ADD. אני לא יכול לעשות ככה. לא, אחי. אתה פשוט מתרץ. סיבה, במקום להתאמץ. נכון, זה קשה. נכון, זה דורש מאמץ. אולי אתה פשוט לא יימד את השריר הזה בשנים יותר קדומות, ואתה צריך לאמן את השריר הזה בגיל יותר מבוגר, אבל זה המצב. אז כאילו, אני חושב שכל הכותרות האלה מקשות על הבן אדם, באמת לעשות עבודה כמו שצריך, ומקשות על הסביבה שלו.
כן.
אז זה מה שמפריע לי בתכלס. אז יש הרבה אנשים שיגידו, לא, לא אחי, אבל באמת, באמת יש לי. לא, כנראה, רוב הסיכויים שלא. ואני עכשיו יוכל לך להגיד בדיוק מה ההבדל בין הפרעה ולא הפרעה. אז חברים, כן, 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 אני חושב שזה עניין רציני, כי בסופו של דבר גם עניין של, אני חוזר על ה-ADD הרבה, בגלל שזה בסופו של דבר מגיע לילדים. כמה ילדים, ורק היום אנחנו מתחילים באמת להבין את המספרים האלה, כמה ילדים הובחנו עם ADD או ADHD, נתרו להם תרופות מאז גיל 6, 7, 8, שבגלל שהם לקחו את זה באופן קבוע, כל כך הרבה שנים לפני גיל התבגרות, ובזמן הגיל התבגרות, היום יש להם קשיים פסיכולוגיים אמיתיים.
ובגלל שאמרו להם כל הזמן, אז זה שהם צריכים.
גם. אז אתה משוכנע שיש לך משהו. אתה מבין?
כן.
אז זה למה, למשל, ADD זה הכי, הכי קלאסי. הכי קלאסי. כי זה, אומרים לך, האם קשה לך להתרכז בדברים? כן, יש לך כנראה ADD. הקושי להתרכז נמצא אצל רוב האנשים, הרוב המוחלט. יש אנשים שהרבה יותר קל להם, יש אנשים שיש להם פשוט יותר דיסציפלין, אבל לכולנו קשה להתרכז. אז זה הכי קל לתרגל את אנשים כאלה. עכשיו, מה ההבדל בין הפרעה ללא הפרעה? אז הפרעה נחשבת להפרעה כשזה מונע ממך לתפקד. לא כשזה מקשה עליך לתפקד, לא כשזה, כשזה מונע ממך לתפקד.
אוקיי, מעניין.
אז אם יש, כאילו, אז הרבה שאלות, האם יש לך עבודה? האם אתה מצליח לתקשר עם אנשים? האם אתה מסוגל לנהל חיים בסיסיים? האם אתה, כאילו, מה שנקרא מסוגל להחזיק עבודה, להכניס כסף, לדבר עם אנשים, לתקשר וזה. האם אתה מסוגל? כן. אז כנראה שאין לך הפרעה. יש לך קושי. וזה בדיוק הנקודה. כי לכולנו, בסופו של דבר, כל ההפרעות האלה, כל ה-ODD, OCD, ADHD, דיכאון, דיסלקסיה, לכולנו יש קצת מכל דבר. סבבה? בוא נגיד את זה עכשיו, וזה נראה לי האינסייט הכי חשוב שיש להגיד לאנשים. לכולנו יש קצת מכל הדברים האלה.
אף אחד לא מושלם.
אף אחד לא מושלם. כאילו, אבל השוני בכימיקלים בראש שיוצר את הדברים האלה, לכולנו יש קצת מכל הדברים האלה. לכן, אצל כולם אפשר למצוא את רוב הסימפטומים האלה. אבל ברגע שזה מונע ממך תפקוד בסיסי של החיים, אז זה נהיה ההפרעה. ההפרעה שצריכה טיפול.
כן.
אלא אם כן, זה, אתה מגיע למצב שאתה לא מצליח לתפקד בחיים, או שמאוד, מאוד קשה לך, על גבול הבלתי אפשרי לתפקד, אז אתה פשוט צריך, מה שנקרא, להתמודד עם זה, בצורה יותר בריאה, ולא להגיד, אוי, סורי, אני לא יכול, כי יש לי ככה וככה. לא, אחי, אחותי, תתמודדו, תתמודדו, קחו את החיות הזאת, תבינו שיש לכם קושי מסוים, תטפלו בזה, תתאמנו בזה, ואל תפילו את הבעיה הזאת, אנשים אחרים.
אני חושב ש... הדרכים שלי לשמור על בריאות נפשית, זה באמת כושר, נשימות, התנתקות לפעמים מהמדיות החברתיות, גם אם זה לדבר, כאילו פרקים קצרים, ולדבר עם אנשים אמיתיים.
כן.
נגיד, בשבילי השיחות שלי עם שיר, השיחות שלי איתך, השיחות שלי עם ההורים שלי, השיחות שלי עם אנשים בעבודה, זאת אחת הסיבות שאני הכי לא מבין אנשים שמצליחים לעבוד מהבית כל הזמן.
כן.
העובדה שהם כל הזמן לבד, ואין להם מישהו לדבר איתם,
כן.
אני לא מבין את זה. אז אלה הדרכים שלי לשמור על סוג של
כן.
קו מסוים.
אז למשל, מן הסתם, יש מצב שהכימיה אצלך במוח קצת שונה מאצלם, בסופו של דבר. כי גם אני חושב שאתה מכיר אותי, הייתי רוב חיי בן אדם אקטיבי, הייתי ספורטאי רוב חיי. הייתי הרבה זמן בחוץ, אני למדתי, ובסופו של דבר אני לפלתי להתקפי דיכאון מאוד ארוכים. עכשיו, אז כן, בוא נחשב, אני עכשיו גם אמרתי הרבה דברים, שאם אין לך הפרעה, אל תפיל את זה אנשים אחרים. אבל זה לא אומר שאם אין לך הפרעה, אתה צריך לטפל בזה. כי בסופו של דבר אני יכול להגיד על עצמי, שהייתי תקופות לא קצרות, שנאתי את עצמי, רציתי להתאבד, היה לי כל מיני ניסיונות גם, הייתי שבועות בתוך המיטה, ועישנתי, שתיתי, רציתי, כאילו מה שנקרא, לא להיות בהכרה. עכשיו, לא היה לי, כאילו אין לי, מה שנקרא, את הפרעה שהיא דיכאון. היו לי התקפי דיכאון. גם יאיר יודע את זה עליי, כשהייתי יוצא לפעמים מדיכאון, הייתי ההפך המוחלט. פתאום הייתי רוצה לאכול את העולם, ולעשות מלא דברים, וככה, וזה, כאילו מגיע למצב של סופרמן. אבל זה גם לא אומר שאני דו-קוטבי. היה לי מה שנקרא התקפים של היפומניה. זה לא מניה, קצת. אז זה לא אומר שאני דו-קוטבי, זה לא אומר שיש לי את ההפרעה של דיכאון, זה אומר שעברה עלי תקופה קשה בחיים. ובגלל הכימיה אצלי במוח, כנראה שהמנגנון ההגנה היה להתמודד את זה בצורה כזאת. כי אולי גם באיזשהו מקום התאפשר לי להישאר במיטה כל כך הרבה שבועות. כי אם כנראה המצב שלי הרבה יותר קשה כלכלית או משפחתית או כאלה, לא הייתי יכול לאפשר לעצמי שלא כל כך הרבה זמן בזה, אבל בסופו של דבר זה היה מה שיצא.
כן.
עכשיו, זה לא אומר שהבעיה שלי הייתה פחות קלה או פחות אמיתית, אבל זה אומר שהפתרון לזה הרבה יותר קל, או כאילו, יש איזה פתרון הרבה יותר ממשי, מאשר מישהו שפשוט הכימיה שלו במוח לא מאפשרת לו לתפקד אחרת.
כן.
כי אני יכול לתפקד אחרת. אני יכול לעבור את זה, אני יכול להתעלות על זה. זה יהיה קשה, זה ייקח זמן. אני צריך דבר שאני להודות בעובדה שיש לי את זה. אני צריך להודות בעובדה שזה ייקח זמן ויקח מאמץ. אני צריך לעבור את התקופה של מאמץ הזאת, ולהיות סובלני המון שנים.
כן.
אבל זה לא אומר שפשוט אני עכשיו אגיד, סורי חבר'ה, יש לי דיכאון? אני לא יכול לתפקד כושר החיים שלי. לא. חבר'ה, אני עכשיו צריך שבתקופה הזאת תבינו אותי, אני מנסה לעבוד לזה, אני מקווה שבקרוב המצב יהיה קצת יותר טוב.
כן.
אז זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אל תגיד עכשיו, אני לא מבין על זה. וואלה חבר'ה, עברתי את רוב השנות ה-20 שלי, ואני עדיין עובר רגעים מאוד קשים עם המצב הנפשי.
לגמרי.
אבל גם חשוב לי להגיד, אני תמיד, 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 תמיד ימליץ על טיפול פסיכולוגי ולא כדורים. למי שאין לו הפרעה. שוב, מאוד חשוב לי. למי שאין לו הפרעה. ואני אגיד גם למה. כי כדורים, למשל, אפילו יאיר אמר לי מתישהו, אחי, למה אתה פשוט לוקח כדורים? אני מכיר אנשים שלוקחים, כאילו, מה שקראתי, תפס על זה. יש לי משפחה שמליצה לי כדורים, יש להם מון כך, משפחה שלוקחים כדורים. אבל, בסופו של דבר, המנטליות שלי עד היום היא, אם אין לך הפרעה שמונעת ממך לתפקד, כדורים זה פתרון מאוד פלסטרי, כאילו מאוד כזה סוג של, יש עכשיו איזה משהו, לשים קצת משהו מעל, אתה מטפל בסימפטום ולא בגורם. עכשיו אתה יודע, יש קצת, היה לי תקפי דיכאון, הכדור, מה שנקרא, יאזן את הכימיקלים במוח, אז פשוט הוא מטפל בסימפטום, אבל זה לא מונע שפעם הבאה זה לא יקרה שוב. אם אתה הולך לטיפול פסיכולוגי, שאתה אשכרה מדבר עם מישהו, מנסה להבין למה זה קורה, מה הטריגרים, מה הגורם, מאיפה זה הגיע, למה זה עדיין כאן, למה זה עדיין יוצא בצורה כזאת, איך אפשר, דבר ראשון, לקבל את זה לעצמך, מה עושים עם זה, אז אתה מטפל בגורם, ואולי בעתיד פשוט אתה תבין את הדבר הזה, ואולי זה יקרה פחות או לא יקרה גם.
כן.
אבל זה דרך הרבה יותר יקרה, הרבה יותר קשה והרבה יותר ארוכה.
כן.
אז זה למה אנשים אומרים, סורי, אין לי זמן עכשיו, אני רוצה, אבל אם אתה מסתכל על 15 שנים, בסופו של דבר הפתרון הפסיכולוגי יותר זול ויותר קצר, הפתרון של כדורים, אתה תהיה תלוי בכושר החיים שלך, כאילו טיפלת בגורם, וכדורים, וטיפול תרופתי, בסופו של דבר עולה כסף.
כן.
אז מה שנקרא, כמו שכשאנחנו מדברים על לקנות דברים וזה במינימליזם, מי שמשלם בזול, מי שקנה בזול משלם ביוקר, אני חושב שגם פה. להשקיע עכשיו במשהו שקשה לעשות, כמו כשלפעמים אומרים, אתה יודע, אם אני משווה את העניין הנפשי למשהו פיזי, מישהו עכשיו overweight, עכשיו, בשנות ה-30 שלך, בוא תשקיע עכשיו בכושר, התהליך התחלתי יהיה מאוד קשה, על מתי שתגיע לנקודה, שיהיה לך חיים הרבה יותר טובים. אז בוא תעשה את הדבר הזה עכשיו, במקום פשוט, לא יודע, לקחת איזו תרופה, לעשות לי פוסט-אקשן או דברים כאלה שפשוט יחזירו לך, כי יש סיבה ללמה הגעת למשקל הזה. אורך חיים מסוים, אולי גם משהו נפשי. אם פשוט תשאב את השומן, הוא יחזור אם תמשיך את אותם חיים בדיוק.
כן.
אם פשוט תשנה את החיים שלך, מבחינת התנהגות ותזונה וכושר, זה יהיה פתרון לשאר החיים, גם לך וגם אנשים מסביבך.
כן.
אז
נראה לי אמרתי ב5 דקות מלא פעמים כן.
כן, אז מה אתה חושב על, על, על טיפול תרופתי או טיפול
אני
פסיכולוגי?
אני פה, אני לא נכנס לזה.
לא נכנס לזה?
לא נכנס לזה.
אוקיי, אוקיי, סבבה. אז הודעתי, אני לא שולל את העניין של טיפול תרופתי, כמו שאמרנו, אנשים שלא יכולים לרשות את עצמם, צריכים פתרון זריז, סבבה. אני חושב שבלונגרן זה יותר טוב. אז אולי יש לי פה עכשיו נושא, מה שנקרא נקודה אחרונה, שאולי מה שתרצה גם...
שיהיה לי משהו להגיד סוף סוף.
אני עכשיו רוצה לדבר על האנשים הכי, הכי גרועים במדיה החברתית שקשורים לבריאות הנפשית. מה שאני קראתי לו, האנשים העבודים. יאיר, די בדיוק על מי אני אדבר. לא בן אדם אחד, כאילו על סוג אנשים. מכיר את התופעה, יאיר?
כן, מכיר.
מה היה התופעה הזאת, יאיר?
אנשים שהם משדרים שהחיים שלהם מאושרים, כששום דבר לא באמת מאושר. וזה גורם לאנשים אחרים להיות בדיכאון מזה.
אז דבר ראשון, זה אחלה, אחלה, אחלה תמצות. אני רוצה קצת יותר לפתוח את זה, כי אני מרגיש שזו תופעה שלפחות עכשיו, במדיה ומעגלים שלי, זה קורה יותר ויותר ויותר ויותר, וזה בעיקר מעצבן אותי. גם בשביל הבן אדם עצמו, וגם בשביל אנשים שאשכרה מקשיבים ומחזקים את הבן אדם הזה. וזה אולי החלק האחרון וקצת יותר קומי של העניין הזה, כי אני מרגיש שזה אנשים ש... חבר'ה, אם אתם מקשיבים לי עכשיו, ואתם רואים שאתם עושים את הדברים האלה, אז סורי, כן, אתם אנשים האלה ואתם צריכים קצת יותר להסתכל פנימה, כי משהו פה לא בסדר. לדעתי, צריך לדעתי תמיד. אז ככה, יש עכשיו התופעה החדשה של כל מיני אנשים מומחים, סבבה? רשמתי פה אנשים שגילו את עצמם. אנשים שקראו מלא ספרים ומאמרים ולמדו דברים על עצמם.
שקראו okay? ספר אחד, יותר נכון.
שאולי שמעו טיק טוקים ואז כאילו התחילו להפנים את זה על עצמם. מה שאני קורא, אנשים עבודים. עכשיו, כל מיני טיפים חברים לאיך לזהות אותם. כנראה שכולנו, כל מי שלא בן אדם עבוד, יודע בדיוק, בדיוק כמה אני מדבר, כי לכולנו יש אנשים כאלה בפיד, אבל אם אתה יודע מה אני מדבר, זה הטיפים שלך לזהות. כל שבועיים יש להם הערה חדשה לגבי החיים שלהם. אני שמתי לב שזה בערך כל שבועיים. כל שבוע, שבועיים, פתאום גילו איזה משהו חדש על כאילו העבר שלהם, או על נשימה, או על מדיטציה, או כאילו פתאום כאילו הפתרון החדש לחיים. כל שבועיים בערך. נותנים טיפים והוראות לחיים, למרות שאין להם שום הכשרה בעניין. לא לנו פסיכולוגיה, אין להם תואר בפסיכולוגיה, אין להם תואר בעבודה סוציאלית, אין להם זה. אבל... הם מדברים עליך, כאילו הם יודעים הכל. אני קראתי, אני יודע, אני זה. יש איזה משהו, איזה טכניקה בשם ככה וככה, שאתה מבין, מה שפסיכולוגים בעצם עושים, זה וזה.
שמע, יון.
מה?
זה, מה שתיארת את זה עכשיו, זה נשמע כמוך.
כמוני?
כן.
למה? אתה רואה אותי מעלה פוסטים לאינסטגרם?
ממש לא, אבל מה ש... כל הפרק שדיברת עד עכשיו... איך שתיארת את זה? זה בדיוק מה שאמרת עכשיו.
נכון. אז דבר ראשון, אתה צודק. לכן, היה לי מאוד מאוד חשוב להתחיל את הפרק עם להגיד מה הכשרה שלי. מה הרקע שלי? מה אני יודע? ומה שנקרא, אם אתם מחליטים לעקוב אחרי הטיפים, סבבה. אני מדבר על אנשים שבאופן קבוע, כל יום, כל יומיים, כל זה, מעלים את זה פוסט של 15 פרקים, מעלים איזה סטורי של כאילו הם עושים מדיטציה, או הם כאילו מדברים לקהל של מה, איך הם צריכים לשאול את החיים שלהם, אני באתי והתחלתי ואמרתי, כי ברגע שכתבתי את הקטע הזה, אמרתי, פאק, כל הפרק שלי נשמע ככה.
כן.
כל הפרק שלי זה זה. זה לא התחלתי ואמרתי, חברים, זה מה שאני עברתי, זה מה שאני יודע. וגם לכן לא היה, מאוד רציתי להימנע משמות וציטוטים ומספרים.
כן.
כדי לא להגיע לפינות האלה. אבל נכון, אתה צודק. יש פה קווים מאוד 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 מגבילים. תודה לאל, אין לי הערה חדשה כל שבועיים ושאני אומר לעולם, כי אני באמת חושב שאני לא כזה מבין הרבה. דבר הבא, רוב המשפטים שלהם מתחילים ב-כולנו, או רובנו, כשמדברים על עצמם. כולנו עוברים רגעים של... לא, אחי, אתה עובר רגעים כאלה. רובנו מבינים של... לא, אחותי, את מבינה. כאילו, דברי בעני, לא ברובנו הכולנו. מאוד חריפים כלפי כל ביקורת שתאמר עליהם, במקום להקשיב, שזה גם שמתי לב.
שזה מנגנון הגנה הפסיכי.
לגמרי. אז אם אתה או את חושבים שאתם יודעים הכל, ומישהו פתאום, אתם מעלים איזה פוסט, איזה הרע חדשה, שמרחב, כאילו זה לא בדיוק ככה. יש פה בן אדם שתוקף אותי, והוא לא יודע, ומנסה להפיל אותי. זה לא באמת התנהגות של מישהו שבטוח על מה הוא מדבר.
כן.
אם הערה אחת, ישר תפיל אותו, במקום להביא איזה... תשובה מלומדת חזרה, אתה אומר...
או פשוט להתעלם.
או פשוט להתעלם. כן, אז זה דבר ראשון. וטיפ אחרון, לך לזאת האנשים האלה, חברים, בטוחים שהם יודעים הכי טוב על עצמם ומה הם צריכים, שכמו שאמרנו הנקודות הראשונות, אתה לא יכול ב-100% את הפרעת על ידי עצמך. אז אם אתה כל הזמן מעלה דברים, כל הזמן יש לך הערה חדשה, אתה לא מקבל, לא מקבל לטובה שום ביקורת, ואתה חושב שאתה עושה לעצמך אוטודידקציה, ואתה מבחן את עצמך בלי שאין לך הכשרה אמיתית, וגם אנשים עם הכשרה אמיתית לא יכולים לצאת את זה עצמם, פסיכולוגים אמיתיים הולכים לפסיכולוגים אחרים, אז אחי, אחותי, סורי להגיד לכם, אבל אתם חלק מהאנשים עבודים האלה שצריכים ללכת לטיפול אמיתי, ולא אצל מישהו שנותן לך פטריות.
כן.
סורי.
כן. ואתם יודעים מי אתם.
אתם לגמרי יודעים מי אתם. אני בטוח שאם אחד האנשים האלה מקשיב לפודקאסט, הוא או היא ישר יבואו אליי בטענות. וסורי, אני חושב שבאמת האנשים האלה עושים יותר רע מאשר טוב, וזה אנשים שצריכים להפסיק. כי יש אנשים שעלולים לקחת ברצינות.
לגמרי, לגמרי.
אז כן, שתי החלקים האחרונים, שמתי לשם יותר מונולוג מכל דבר אחר. אבל זה באמת נושא שמאוד קרוב ללבי.
נושא מאוד חשוב, נושא מאוד חשוב.
מאוד קרוב ללבי, מאוד חשוב, ואני ממש התרגשתי לקראתו להגיד לך את האמת.
כן, זה נושא מאוד חשוב. דיברת פה מאוד בכנות, דיברת על דברים שהם מאוד חושפניים, ואני מעריך אותך על זה, יון, באמת.
כי גם חשבתי שאני ואתה פה קיצוניים מאוד שונים.
מאוד קיצוניים.
אני חושב שכאילו, לגמרי פסיכולוגים, לגמרי זה, ואתה כאילו, החיבור שלך להפרעות נפשיות כאלה, הרבה יותר רחוק ממה שלי יש עם עצמי.
נכון.
כן. עכשיו, האם שכנעתי אותך באיזשהו מקום לחשוב על ידי ללכת לפסיכולוג?
לא.
בכלל? זה לא בטודוליסט?
לא. Okay. אני אגיד לך, כי יש לי קשיים בחיים.
כן.
יש לי דברים שמפחידים אותי. יש לי סריטות. אבל אני באמת מרגיש שכל הדברים שקשים לי עד היום, הצלחתי לפתור בשיחות עם עצמי, ובשיחות עם האנשים שקרובים אליי.
אוקיי.
ובהרבה כושר. זה אני.
כן.
לא הגעתי לשום מצב שבאתי ואמרתי, פאק, כאילו, אני לא יודע מה לעשות ואף אחד לא יכול לעזור, אני חייב לדבר עם מישהו רציני.
כן.
זה לפחות אני, בכיף הייתי יושב עכשיו עם פסיכולוגים, זה עולה לי 20 שקל לשעה, כן. הייתי מדבר איתו על החיים שלי ומתכנן הלאה, וכזה זה מאוד כיף, אבל...
כן, רק שזה עולה 650-450 שקל לשעה,
לא.
זה השקעה יותר מסובכת.
כן. לגמרי.
כן. אז זהו חברים, זה הנושא שלי היום. אני מקווה שאולי כן הצלחתי להגיע למישהו.
אני בטוח שיהיה אנשים שתגיע להם. באמת שאני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב שעשית.
כן.
ואני באמת חושב שיהיה אנשים שאולי לא יהיה להם נעים לדבר בקומנט ביוטיוב, אבל שלחו לי עוד הודעות, דברו איתו על זה, כאילו...
כן, לגמרי.
זה למשהו שאני חושב שלדבר על דברים כאלה, זה לגמרי זה. כמו שאני אמרתי, אני מדבר עם אנשים על דברים שקשים לי. כאילו...
כן, אז למשל, אתה מרגיש הרבה יותר פתוח לדבר עם אנשים. אני פחות מרגיש פתוח עכשיו להתחיל להפיל את כל הדברים של מישהו אחר. אני לא אומר שאתה עוד מפיל את כל הדברים, אבל כאילו, מבחינת הקושי שיתוף, לי מאוד קשה.
תראה, מה זה הקושי? כל עוד אני מרגיש שהבן אדם, כל בן אדם שאני פונה אליו, זה כי באמת אני חושב שהוא יכול לתת לי עצה שתעזור לי. יש מצבים שאני בא ומדבר עם מישהו, רק כי בא לי לפרוק. כן. אני מרגיש שבא לי לפרוק, וברגע שאני פרוק, זהו, זה ישחרר את הלחץ.
ברור.
אבל אני לא עכשיו יבוא ודבר עם מישהו על דברים שאני יודע שהוא לא יכול לעזור לי בשום צורה, וסתם להפיל עליו עכשיו תיק.
ברור. דרך אגב, יש לי פרוק, זה גם כאילו משהו, חלק מהטיפול הפסיכולוגי.
זה מאוד חשוב.
ברגע שאתה שם דברים במילים, כאילו, זה עובדה, אוקיי, זה עובדה שאנחנו, מה שנקרא, human beings, חושבים בדיבור. אתה יכול לחשוב עם עצמך, אבל אתה לא באמת יכול להגיע לשום הבנה או שום מסקנה, אם תשאיר את זה בפנים.
כן.
לרוב, כן? ברגע שאנחנו שמים את זה במילים, אנחנו אשכרה מבינים דברים. עזוב, כן. אנחנו מדברים בעצמנו, בכל רם. אבל ברגע שזה בחוץ, אתה מעכל את זה לגמרי אחרת.
כן.
אז סתם לפרוק אפילו לחבר, עושה את כל ההבדל בעולם.
ברור.
כן. דרך אגב, שיש לי חברה ממש טובה, שאני מכיר אותה, היא מאוד כאילו אקסטרוברט, ופשוט כל פעם שיש לה כל בעיה, היא פשוט פורקת את זה מול אנשים. עכשיו, היא בן אדם עם המון קשיים, המון בעיות. אבל בגלל שהיא כל הזמן מרגישה פשוט חופשייה לפרוק את זה, כי היא מרגישה גם בנוח עם הרבה אנשים, היא בן אדם מאוד חברותי, אז פשוט דברים אפילו לא נשארים עצב ולא נבנים. כאילו, אני אומר שאין לה דברים בכלל, יש דברים כמו לכולנו, אבל רוב הדברים ישר החוצה.
כן.
שזה אחד התכונות שהלוואי והיה לי.
כן.
הלוואי. כן.
מגניב.
מגניב.
זהו, חברים. תתייצו עם אנשים מומחים גם, דברו איתם. וכן.
כן, לגמרי.
מאוד חשוב. אז יאללה, עד כאן לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. אגב, שנייה, לפני.
כן.
עוד אין לנו תאריך של האירוע, אבל שבוע הבא יהיה לנו תאריך. אז שימו לב.
יש לנו כבר מקום. יש לנו כבר מקום.
רק צריך לסגור את התאריך.
כן, וברגע שנסגור את התאריך, נתחיל לפרסם. אתם תאמינו לנו, אנחנו לא נפסיק להגיד את התאריך הזה.
ואתם, ותבואו, למה זה יש.
ואני לא משקר, אני גם אמרתי, יאיר, אני קצת מתחיל להתרגש, סלש לפחד לקראת האירוע.
אני מתרגש מאוד בקטע מדהים.
הלו, יאיר כאילו כמו ילד, היה שם וכאילו לגמרי באטרף. אני, אוף,
כן.
לדבר מולכם, חבר'ה? הדבר ראשון בואו כולם, הדבר ראשון בואו כולם. יש מקום לכולם, זה מקום עם אחלה של פיצות. אחלה של פיצות, והמקום ממש חמוד. ולא, יהיה טרוף, יהיה ממש כיף.
כן. וזהו, עד כאן, לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 89.
יאללה ביי, חברים.
סלמת, חברים.
דוגרי! יאה!